בגידת האינטלקטואלים, דוקטור משה ברנט, בעקבות הסרטון של פגוש את הפרופסורים שחרך את הרשת מעל 100 אלף האזנות ושיח רב ברשתות החברתיות וגם בתקשורת הממוסדת, עירכנו שני הוגים שדנו ביניהם על מחלוקת העתיקה. מי צריך לשלוט? האם זה אינטלקטואלים או עם? ובפרק זה הבנו לכם את פרופסור דני אורבך לשיחה שנייה, שבו דני מסביר מדוע הוא בעד האליטות, מדוע לדעתו בדמוקרטיה בריאה לאליטות יש מקום מרכזי, צריך להתחשב בהם וצריך לתת להם מקום. ובפרק הבא יבוא דוקטור סגי ברמק כדי להגן על עמדתו, מדוע דווקא צריך לתת יותר כוח לעם, לפופולוס, ולהקשיב לעמדתו. אז אנא נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דני.
שלום תמיר.
אז הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר על איזה פולמוס שערכת עם דוקטור סגי ברמק בעניין האליטות וחשיבותן בדמוקרטיה ליברלית, והייתי שמח שתציג את הטיעון שלך מדוע אליטות כל כך חשובות בדמוקרטיה או דמוקרטיה ליברלית כפי שאתה מדייק ואומר, ומה התפקיד שלהם במערכת המוזרה הזאת שהרבה פעמים לא מבינים אותה כיאות הדמוקרטיה.
תראה, הנחת היסוד שלי שישות פוליטית יציבה צריכה להיות מאוזנת. כמו בניין או קונסטרוקציה שצריך לאזן אותה במשקלים מכמה כיוונים, כדי שלא תיטה יותר מדי לכיוון אחד. מה שלמעשה נתן לי את הרעיון בפוסט הוא שהזכרת, הוא ההגות של העת העתיקה, שדיברה על מה שנקרא פוליטיה מעורבת, שיש בה יסוד מכל שלושת המשטרים שהיו מוכרים בעת העתיקה, שזה מונרכיה, זה אוליגרכיה או אריסטוקרטיה, זה למעשה כינוי חיובי ושלילי לאותו דבר, שלטון של מעטים, ודמוקרטיה. והמשטר היציב הוא משטר שבין אם קוראים לו דמוקרטיה ובין אם לא, יש בו מרכיב מכל שלושת המשטרים האלה. ובמידה רבה זה המשטר שאנחנו חיים בו, לא צריך ללכת רחוק. יש במשטר מרכיב מונרכי. מה זאת אומרת? יש ממשלה, יש רשות מבצעת, שהיא לא עושה משאל עם בכל פעם שהיא מחליטה החלטה. יש לה סמכות ניהול מסוימת מהמנדט שהיא קיבלה מהעם. כמובן, היסוד הדמוקרטי אצלנו, היסוד הדומיננטי, הממשלה מקבלת את האמון שלה מהעם דרך בחירות ודרך הכנסת. מה שאני חושב קצת פחות מובן, זה הצורך ביסוד אריסטוקרטי. כשאני מדבר על יסוד אריסטוקרטי, אני מדבר על אליטה שהיא לא מתחלפת בהכרח בכל פעם שמתחלפת ממשלה. יכול להיות שאנשים ספציפיים מתחלפו, אבל הקבוצה כקבוצה תישאר. ואני אתן דוגמה למה צריך קבוצה כזאת. קודם כל, קחו את שירות המדינה. פקידי האוצר, פקידי משרד המשפטים, פקידים במשרדים מקצועיים אחרים, כמו משרד הבריאות. אני לא מדבר על המנכ״ל שהוא בדרך כלל מתחלף עם השר, אלא על כל האנשים למטה, כל הסדרה המקצועית הזאת.
אתה עבר כאן רגע לדיון שהוא על המצוי בישראל.
אני חושב ש...
ולא על הרצוי.
הוויכוח על הרצוי הוא הרבה יותר קטן ממה שחושבים. הטענה הראשונה שלי הוא שהמודל שאני מציע מאוד מאוד דומה למצוי, ואני חושב שהוויכוח בין הצדדים הוא בסופו של דבר על תיקונים, פה ושם. אלא אם אתה לוקח עמדה מאוד קיצונית. ומה שאני רוצה להראות למאזינים, זה שאני לא מדבר על איזה מודל אוטופי. אני מדבר במידה רבה על המודל שהם חיים בו. ויש לך, הטענה אני אחזור עליה שוב, יש לך אליטה, בין אם שופטים או משפטנים שעליהם נוטים יותר להסתכל, ובין אם פקידים בשירות המדינה שממשיכים למרות שממשלות מתחלפות, והתפקיד העיקרי שלהם לדעתי הוא כזה, קודם כל שתהיה המשכיות במדיניות. צעדי מדיניות לפעמים לוקחים הרבה מאוד זמן, הציבור וגם שותפים מבחוץ של המדינה זקוקים להמשכיות, ברור לך שאף אחד לא יחתום על הסכמים בינלאומיים אם יהיה ברור לו שממשלה שבאה אחרי שנה תבטל אותם. צריך המשכיות כלשהי לפחות. והפקידות המקצועית, האליטה הזאת, הממד האריסטוקרטי, התפקיד שלו הוא אמון על ההמשכיות מול הממשלות המתחלפות שאמונות על השינוי. ודבר נוסף, ופה אני נכנס לשדה המוקשים של המשפט, לשמור על כללי המשחק. מכיוון שמערכת דמוקרטית שמבוססת על רוב, מאוד מאוד קלה להתחלף בשלטון שהוא מאוד שרירותי של כל רוב אקראי שמשתמש בכוח שלו לדכא את מתנגדיו. שוב, אנחנו לא צריכים להסתכל רחוק כדי לראות איך זה קורה. תסתכלו למשל על מדינות באפריקה, שיש להם כביכול דמוקרטיה, יש בחירות, שלטונות מתחלפים, אבל מכיוון שכל צד יודע שברגע שהצד השני יעלה לשלטון, אין כללי משחק. המנצח לוקח הכל. ואז אם התוצאה בבחירות מסכנת אותי פיזית, מסכנת את הזכויות שלי, אז סביר מאוד להניח שאני גם לא אכבד את התוצאה הזאת, והמדינה תידרדר למלחמת אזרחים. אז אני רק אסכם במשפט, התפקיד של אותה אליטה, אותה ממד אריסטוקרטי, זה להבטיח המשכיות ולשמור על כללי המשחק, לרבות על הזכויות של המיעוט שהפסיד.
אבל בישראל אותו נקרא לזה אליטה, אותה אריסטוקרטיה שאתה מדבר עליה, היא אליטה שלא ניתן להיפטר מאף אחד מהגורמים בה בגלל הדבר הזה שנקרא קביעות בשירות הממשלתי. זאת אומרת, אם אתה אומר, רצוי מאוד שתהיה זה המשכיות, רצוי מאוד שתהיה זה קבוצה שאפשר לבנות עליה, אפשר להסתמך עליה, אפשר שהיא תיצור איזושהי המשכיות, ומדי פעם יש שם רענון של השורות, על פי הממשלה הנבחרת. זה הדבר שהוא, אפשר לומר, חיובי, שכולם הסכימו עליו, שכדאי שיהיה את הדבר הזה. בהקשר הזה, נשאלת השאלה בעצם, לגבי הממשל בארצות הברית, יש שם אפשרות, לפחות תיאורטית, למרות שהיא מיושמת בצורה די יפה, להחליף את כמעט כל הפקידים המקצועיים הבכירים, כל הראשי מחלקות, סמנכלים, מנכלים, וממש כמעט כולם, ברגע שממשל חדש נבחר, ואף על פי כן, גם באמריקה, טראמפ דיבר על הדיפ סטייט. זאת אומרת, אפילו שיכול להחליף את כל הפקידים, הוא דיבר כנגד הפקידים.
זה בדיוק.
וזה משונה מאוד הסיפור הזה.
זה, קודם כל, אצל טראמפ זה היה פשוט דרך לשלהב את הקהל שלו. אבל היה בזה משהו. בארצות הברית, גם שממשלים מתחלפים, הפקידים פחות או יותר נלקחים מאותו פול. אז יש כאלה שהם יותר שמרנים, יש כאלה שהם יותר ליברליים, יותר דמוקרטיים, יותר רפובליקאים, אבל הם מסתובבים באותם המקומות. במידה רבה הם אותו המיליה. כמה שהם מתווכחים. וזאת הייתה הבעיה של טראמפ. הרטוריקה שלו, ובמידה מסוימת גם המדיניות שלו, היו כל כך שונות מהמקובל קודם, גם אצל דמוקרטים וגם אצל רפובליקאים, לדעתי הן היו הרסניות, מישהו אחר יכול לחלוק. העובדה היא שהוא לא מצא מספיק אנשי דרג מקצועי שיסכימו לעבוד אצלו, ואלה שכן עבדו אצלו רבו איתו, והרבה פעמים הוא פיטר אותם. אחרי מאה
כן,
מאות זמן.
גם שרים, פחות
לא
על...
רק שרים, גם פקידים.
בדרגי ביניים.
אני אתן לך דוגמה, מחלקת המדינה. מחלקת המדינה לא מצאה אנשים לאייש משרות מפתח בדרג ביניים. למשל, אחראי על מזרח אסיה, במחלקת המדינה, משרות מהסוג הזה. זה למעשה הבקבון, זה מה שמחזיק את שירות החוץ. לא מצאו. שגרירים לא אישו. מכיוון ששוב, הרבה אנשים לא הסכימו לעבוד עם טראמפ, גם רפובליקאים, ומי שהסכים לעבוד מצא את עצמו הרבה פעמים בסכסוך עם הנשיא ומפוטר.
זאת אומרת, מאות מיליונים בוחרים באיזשהו נשיא, אבל הוא לא מצא למצוא מספיק אנשים עם ההשכלה הרלוונטית או הניסיון הרלוונטי בשביל שיעבדו עבורו, זה נשמע כאילו משהו שתיאורטי שלקוח מתוך איזה מאמר ולא איזשהו תיאור של המציאות.
אבל זה מה שקרה. וזה מה שקרה, אני חושב, פחות בגלל קווי מדיניות ספציפיים, אם כי אני יכול למצוא אחד או שניים כאלה, למשל המוסלים בן, האיסור על אנשים, זה מאוד...
תסביר על זה, כי חלק מהאנשים כבר או לא זכרו, או הספיקו לשכוח.
טראמפ החליט שאנשים, נדמה לי 5 או 6 מדינות מוסלמיות ספציפיות, לא יכולים יותר להגיע לארצות הברית, זה הצו מאוד קיצוני, כי הוא גם שלל ויזות שכבר קיימות, אפילו גרין קארד. זאת אומרת, אנשים שכל החיים שלהם בארצות הברית פשוט מצאו את עצמם מגורשים, ואנשים שלא היו מאגרים לא חוקיים שהגיעו כחוק.
הוא אסר על אנשים גם מי שכבר בתוך ארצות הברית הוא גירש אותם? לא רק
לא.
איסור כניסה בטרמינל?
לא. הגרסה הראשונה, עד שבתי המשפט צדללו את זה, היה שאפילו גרין קארד, גרין קארד זה כמו תושבות קבע בישראל, אפילו זה מבוטל, ושלא לדבר על ויזות סטודנט, אני הייתי אז באקדמיה, הייתי בהרווארד, והרגשתי את המצוקה, תחשוב על מישהו שעושה תואר, פתאום מוצא את עצמו מגורש באמצע התואר, כי הוויזת סטודנט לא תקפה יותר. אז הצעד הזה, וגם לא היה לו שום היגיון ביטחוני, מכיוון שלמשל, היה איסור על איראנים להיכנס, איראנים לא ביצעו פיגועים בארצות הברית אף פעם, בעוד שעל סעודים לא היה איסור להיכנס,
למרות שבין לדן, כן.
בדיוק, אבל סעודים ביצעו פיגועים בארצות הברית כמה וכמה פעמים. אז בגלל זה, זה הכניס אותו לאימות מאוד חזק עם הדרג המקצועי, ולמעשה הרבה מהמפה הפוליטית. אני זוכר שמרנים מושבעים ומוחלטים כמו דיק צ'ייני, יוצאים בחריפות, או ג'ורג' דאבליו בוש יוצאים בחריפות נגד הצו הזה. הנקודה היא אבל בעיקר הרטוריקה. הרטוריקה שלו, שבאתי לייבש את הביצה, המאיסה אותו על כל מי שמזוהה עם ה-so-called ביצה הזאת. ולכן הוא לא מצא לעצמו דרג מקצועי, והרבה מהדברים הוא ניהל באמצעות המשפחה שלו. ג'רד קושנר, החתן שלו.
כן, אבל יש גבול כמה אלפי משרות המשפחה יכולה לתפוס.
זהו, זה, תראה, יש מדינות ערביות מסוימות, כן. שיש פחות גבול.
טוב, אם טראמפ באמת היה נושא חמש, שבע או שבע נשים, ועם כל אחת מהם במקביל מביא 10 ילדים, אז הייתה לו משפחה מספיק גדולה. אבל בוא נחזור רגע לרובד התיאורטי. גם בסיפור של טראמפ שאתה מספר, אתה אומר, הנה, המפלגה שלו עצמו יצאה נגדו. זאת אומרת, ניכר דמוקרטיה בעצמה, שלטון הרוב בעצמו יודע להגביל את עצמו. זאת אומרת, בדמוקרטיה ליברלית, מערבית לפחות, אנחנו חיים בחברת זרים, אנחנו לא חיים בחברה של אתה מהחמולה של ההוא, ואנחנו מכירים אתכם, וברור מאוד מי ראש המשפחה, וכל מיני סיפורים כאלה, או שבטים באפריקה, שמאוד ברור מאיפה כל אחד בא, ולאן כל אחד הולך, ומה הנאמנויות השבטיות שלו. אנחנו חיים בחברה של זרים, ובחברה של זרים, לרוב האליטות בעצמה, לא האליטות, לרוב הדמוקרטיה הרובנית בעצמה מגבילה את עצמה. זאת אומרת, כשצריך לעשות איזושהי קואליציה בישראל לפחות, אז יש הרבה מאוד פשרות שכבר נעשות, והפשרות האלה מגבילות את הדמוקרטיה גם בלי שום צורך בגורמים חיצוניים כמו אליטות.
תראה, קודם כל המערכת הישראלית מאוד שונה מזו האמריקאית. בארצות הברית נשיא שכבר נבחר, יש הרבה פחות מגבלות על הכוח שלו, מאשר ראש הממשלה הישראלי, אפרופו, גם ראש הממשלה הישראלי מאוד קשה להפיל. הדרך העיקרית לעשות את זה זה למעשה התקציב. אבל אם אתה רוצה להפיל ראש הממשלה באי אמון, אתה צריך אי אמון קונסטרוקטיבי, ולמעשה, רק שימון פרס, אני חושב, הצליח לעשות את זה באופן זמני, בתרגיל המסריח.
אי אמון קונסטרוקטיבי? מה זה אומר?
אי אמון קונסטרוקטיבי זה אומר שיש לך ממשלה חלופית עם רוב של 61, ואתה מציג אפילו את תפקידי השרים, עכשיו,
והצבעת כדי... האמון היא גם הצבעת השבעת הממשלה החדשה.
בדיוק. עכשיו, כדי זה היה לנו אפיזודה מאוד מעניינת בישראל. הליכוד רצה להביך את בנט באמצעות אמון. אבל חייבים, 61 לא היה לו. אבל חייבים איזשהו רוב, לפחות בשביל המבוכה, ואז כדי שהמשותפת תתמוך, אז אריה דרי שם אותו כראש הממשלה, כי איכשהו מצאו מישהו שמקובל על כולם, אבל ברור שזה לא היה עובד כדי להרכיב ממשלה ממש. עכשיו, זה היה פה משהו נורא נורא מצחיק, אם כבר אמרתי, אני אומר את זה. עכשיו, מכיוון שצריך גם את הקולות של סמוטריץ' וגם את הקולות של המשותפת, לא רם, כולל בלד, אז גם כל השרים היו צריכים להיות משס. מכיוון שהמשותפת בחיים לא הייתה מצביעה אפילו באופן סמלי לשרים מהציונות הדתית או הליכוד, ולכן היה לך ממשלה שכולה שס, זה היה פשוט דבר נורא נורא מצחיק.
כן, בשביל, כאילו מה, זה רק על הצורך הצבעת האימון, והיה ברור שהיא לא תעבור, וזה לא איזה הצבעה על ממשלה שתקום. אתה אומר פה איזשהו טיעון מאוד מעניין במאמר הזה, שבוא נגיד רגע את שמו כדי שיוכלו לחפש אותו ולקרוא אותו בעצמם, בזכות האריסטוקרטיה, מה מחזיק באמת את הדמוקרטיה הליברלית, זה פורסם על ידיך בבלוג שלך, הינשוף המומלץ במיוחד. אתה אומר שאם אנחנו נהיה יותר מדי דמוקרטיה, אנחנו מצד אחד נדרדר לעריצות, מצד שני אנחנו נדרדר לאנרכיה, או לסוג של שלטון כל כך לא החלטי, שיגרום בסופו של דבר לרצות מנהיג חזק, ואז לעריצות. אתה יכול להסביר את זה?
זה בדיוק הבעיה של רוב מזדמן, שמכתיב מהלכים. ברגע שרוב יכול לעשות הכל, יכול לשלול למשל את הזכות להיבחר, מנציגים של המיעוט, לא צריך ללכת רחוק. ועדת הבחירות בישראל ניסתה לעשות את זה כמה וכמה פעמים, בהקשר של המפלגות הערביות, ובקנה מידה יותר קטן, בהקשר של כל מיני חברי כנסת מהציונות הדתית, שגורמים משמאל ניסו לפסול.
כן, בן זיגו פשטיין וכאלה.
בוודאי, בלא, אף פעם לא ניסה לרוץ, אבל מרזל בן גביר, בן ארי כאלה. אז בגדול, אם לרוב, זה לא קורה בישראל בדיוק בגלל הממד האריסטוקרטי, בגלל שבית המשפט העליון כל הזמן פוסל את זה. אבל אני חושב שאין בית משפט עליון. וועדת הבחירות יכולה להחליט שכל מי שבו ניקח את ההגדרה הזו, לא ציוני, לא יכול לרוץ. עכשיו, כל מי שמכיר את ההיסטוריה הפוליטית של ישראל, יודע שהמילה ציוני זאת מילה גמישה מאוד. ואין שום בעיה לרוב שרוצה לדפוק איזושהי מפלגה, להחליט שהיא לא ציונית. מי יכול לערער על זה? יש אנשים מהשמאל שטוענים שסמוטריץ' הוא לא ציוני, כי הוא רוצה להקים מדינת הלכה, וזה מנוגד לציונות.
כן, זה מנוגד להרצל נגיד.
כן, כל מי שיש לו רוב יכול למצוא את התירוץ האידיאולוגי. ברגע שרוב מקרי יכול לשלול זכות בחירה ממיעוט, המיעוט מן הסתם יפסיק לכבד את תוצאות הבחירות.
זה יתחיל את העלים.
בוודאי, וזה יידרדר לסוג של מאבק. כאוס מזמין מנהיג חזק, מנהיג חזק, מזמין הריצות. זה, אם מי שיחזור לקרוא את המקורות העתיקים, שדיברו על הפוליטאה המעורבת, ההוגים היוונים רומים, ממש מתארים
את ההתפתחות הזאת. אריסטו וקיקרוב.
פוליביוס אחרים גם. אבל אני רוצה להעיר הערה פשוט, כי אמרת קודם משהו, ואז דיברנו על האימון הקונסטרוקטיבי, וזה נשכח. העניין הוא שמאז שכתבתי את המאמר, גם המציאות התפתחה, ואני התחלתי לחשוב שהממד האריסטוקרטי בישראל הלך רחוק מדי. בדברים מסוימים, או במקומות מסוימים, או במובנים מסוימים. לא בכל מה שהימין חושב שהוא הלך רחוק מדי. למשל, העניין הזה של לרסן את ועדת הבחירות, שלא תתחיל לפסול מפלגות, אני חושב שזה בדיוק מה שהממד האריסטוקרטי צריך לעשות. אבל למשל, פקידים עם קביעות בשירות המדינה, שאי אפשר להיפטר מהם, אי אפשר להיפטר מהם. ולא מדובר, נורא קל להסתכל על קצה הקרחון הקטן של הוויכוחים האידיאולוגיים בין ימין ושמאל. אבל כשאתה הולך מתחת לפני המים, למקומות שלא מעניינים את המתווכחים משני הצדדים, אתה רואה למשל פקידים שלא באים לעבודה שנים. פשוט לא באים לעבודה, ואי אפשר להיפטר מהם. או כאלה שמנסים להכשיל כל רפורמה או כל מדיניות של השר.
כן, ואומרים את זה גם.
אז זהו.
דרך אגב, יכול להיות גם מתוך הצלנות. זאת אומרת, זה לא חייב להיות כזה אידיאולוגי וזה. פתאום בשר חדש, מלא מרץ, אומר, יש לי עכשיו שנה, שנה וחצי, לעשות פה כמה שינויים שיתנו לי כותרות. מבין את השר, מבין את הפקידים. הפקידים אומרים, לא, ממילא השר הבא יבטל את כל הדברים, למה לעבוד כל כך קשה עבור השר החדש?
בדיוק. ואני חושב שבמודל רצוי, הפקידות המקצועית צריכה לעכב אולי קצת, היא צריכה לגרום לשר לחשוב מחדש. בעיקר, אני חושב, שהיא צריכה להכריח את השר לנמק. מה הרציונל? תשים באופן ברור, מה העלויות? מאיפה תביא תקציב? אבל אני חושב שצריך פה תיקון קטן עכשיו, לכיוון השני. בעיקר, לרסן את העניין הזה של הקביעות בשירות המדינה, ובכל זאת, לתת לדרג המדיני סמכות של קובע האחרון, מלבד בדברים שממש משנים את כללי המשחק.
שוב, כללי המשחק הדמוקרטיים, נגיד כמו לחוקק חוק של איסור על ראש ממשלה עם כתב אישום, לנסות להיבחר כראש ממשלה. זה ממש שינוי כללי משחק.
אני חושב שזה לא מה שעושים מזה. אם זה הפרסונלי, אני מאוד מתלבט בנוגע לחוק הזה, דרך אגב, אני לא תומך או מתנגד, אני חושב שיש המון שיקולים לכאן ולכאן. אפרופו, זה קיים נגד ראשי ערים, שנבחרים ישירות על ידי הציבור, ואף אחד לא יתנגד לזה. הנקודה היא,
כן, לא, אני רק אומר,
שזה לא
קיימים הרבה בעיות בשיטה הישראלית, שאם אנחנו רגע מרחיבים את העירייה ומסתכלים לארצות דמוקרטיות אחרות, אז אפשר לראות שדבר שכזה לא קיים. זאת אומרת, גם אם זה קיים בישראל, כלפי ראשי ערים ברשויות המקומיות, זו נבלה וזו טריפה. זה לא מצדיק משהו בגלל שהוא קיים בעוד מקומות, בשלטון הישראלי.
אני חושב שהבעיה בראש הממשלה עם כתב אישום, כמו שאנחנו ראינו, זה ש... וראינו את זה בקדנציה האחרונה של ביבי מאוד מאוד חזק, שכל המערכת הופכת להיות בעד ונגד כתב האישום שלו, כל ההחלטות מתעסקות בזה, ולמעשה המערכת חדלה מלתפקד. עכשיו, אני חושב שזה לא מקביל לפסילת מפלגות. מכיוון שאם אני פוסל מועמד ספציפי שיש נגדו כתב אישום, אני לא פוסל את המפלגה שלו, אני לא פוסל את הליכוד. תמיד אומרים, בחרו בליכוד כמה מיליוני אנשים, אתה לוקח את הקולות שלהם. אבל האנשים האלה בחרו בליכוד. ויש בליכוד הרבה אנשים, חוץ מנתניהו, שמחזיקים באותם עמדות. רק מה? הפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות הפכה להיות כל כך מוטט מנהיג, שיש אנשים שבעיניהם המנהיג הוא הכל ואין בלתו, וזאת בעיה חמורה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז מה שאתה אומר באמת נמצא כבר בפדרליסט. בפדרליסט 65 נאמר על מה יקרה אם באמת בתי המשפט הם אלה שישפטו את הפוליטיקאים שלנו, ונאמר ממש כך. משום כך, כמעט תמיד הציבור כולו נסער כשהם מובאים למשפט, הכוונה לפוליטיקאים. והוא מתפלג לסיעות על פי מידת האהדה או האיבה לנאשמים. זאת אומרת, המשפט כבר לא הופך להיות משפט, נקרא לזה, מקצועי, ששוקל את העובדות זו מול זו, שוקל את הראיות, מנסה להבין בעצם האם הדברים האלה מקיימים את יסודות העבירה, כפי שבכל משפט פלילי ראוי שיעשו, אלא הופך להיות משפט בעצם האהדה לביבי מול השנאה לביבי.
בדיוק, וזה...
וזה הפדרליסט ספוג כבר לפני מעל 200 שנים.
כמו הרבה מאוד דברים אחרים.
כן, כן.
הפרסוניפיקציה הזאת של הפוליטיקה היא אחת הבעיות החמורות שמתרחשות אצלנו. ובגלל זה אלה שאומרים על ראש הממשלה הנוכחי שהוא מנכ״ל, הוא מנהל, הוא לא... אני חושב שזה דווקא לחיוב. שקצת נרד...
שבנט מנהל.
כן.
אוקיי.
שקצת נרד מהעניין הזה הפרסונלי. של, אתה יודע, בעד או נגד מנהיג ספציפי, וזה, זה, זה, זה כל עולמך. עכשיו, יש כלי תקשורת במדינה הזאת, ואנשים במדינה הזאת, שהעמדות שלהם כלפי אירועי היום לא נקבעות מהשקפות עולם של ימין ושמאל, או שמאל, או אחרות. אלא, האם זה טוב או רע למנהיג ספציפי שהם מחבבים, אני חושב שהוא תופעה הרסנית.
כן, האמת היא, הדבר הזה זה כנראה מה שמביא צפיות, זאת אומרת, הפרסוניפיקציה הזאת היא לא פרסוניפיקציה שהתחילה אצל האליטות, אני חושב שהיא התחילה באיזשהו מקום בשילוב של העם מול מה שמוכר, מול מה שמביא אייבולס, ובסופו של דבר כשאתה מדבר כן או נגד מנהיג אהוב או סנו, אז זה מושך אנשים. ולתקשורת כמעט אין בחירה אם הם הולכים לכיוון הזה או לא, כי זה הדבר שבסוף הם מביא את הצפיות מהעם. כן, ונראה לי שהשינוי הכי גדול יכול להיות דווקא דרך העם, זאת אומרת שיותר ויותר מחנכים, אליטות ברמה המקומית, פודקאסטים, או בכלל אנשים שלא תלויים בקליק בייטס, יבואו וידברו עם הציבור ויגידו, לא, הסיפור כרגע הוא לא ביבי, או לא דינה זילבר, או לא אדם כזה או אחר. יש לנו בעיה אולי בשיטה. אני חושב שעמוס סאל כתב על זה מאמר מאוד יפה בתחילת לפני כעשור, והוא בעצם דיבר על השיטה כשיטה, השיטה של מדינת ישראל, שהיא שיטה יחסית מוחלטת, שאין בה שום ממד רובני שכמובן משתלב עם ממד של בחירות אזוריות. זאת שיטה שהיא... מאוד מאוד הרסנית, כי היא גורמת לכל איזה קבוצה קטנה להקים לעצמה את המפלגה הקטנה שלה, שרק אכפת לה מהאינטרסים הקטנים של אותה מפלגה, מה שבסופו של דבר גם מדרדר לאוכלוסייה ויוצר סקטוריאלית בתוך האוכלוסייה, במקום שאנשים יהיו, נקרא לזה, לאומיים, או שיהיה אכפת להם מהאינטרס הלאומי, הכללי, הישראלי, אכפת להם מהאינטרס של שס, או של אגודה, או של מפדל, או של המפלגה הערבית המשותפת, כזאת או אחרת.
לדעתי זה לא ניתן לשינוי. זה לא ניתן לשינוי כי פשוט החברה היא מפוצלת, מה לעשות? הפוליטיקה משקפת את החברה. אני לא רוצה שיהיה מצב שציבור משמעותי יחשוב שאין לו ייצוג. ובמפלגות גדולות, כמו המפלגה הדמוקרטית והרפובליקאית בארצות הברית, זה לא יעבוד. אתה לא יכול בישראל...
לא יעבוד בישראל.
לא יעבוד בישראל. אתה לא יכול בישראל להושיב את... זהבה גלאון ובני גנץ באותה מפלגה, ובכוונה אני נותן אנשים שבארצות הברית אולי כן היו באותה מפלגה.
לא חושב שמישהו
אני ביחד? חושב שבקואליציה זה עוד איכשהו אפשרי, אבל במפלגה זה יהיה כבר מאוד קשה. כי הנה תראה מה ניסו לעשות, ניסו להעלות אחוז החסימה, במיוחד, בעיקר בשביל לדפוק את הרשימה המשותפת,
כן.
אבל כביכול זאת הייתה המטרה. עכשיו תראה מה קרה. מה שקרה זה שמפלגות התחילו להתאחד בייחודים מלאכותיים רק לצורך הבחירות. עכשיו, הרשימה המשותפת זה יצור שלא היה בכלל בא לעולם אלמלא החוק הזה להעלאת אחוז החסימה. אז ציבורים הם לא טיפשים, הם רוצים שמישהו ייצג אותם. ואם צריך להתאחד ייחוד מלאכותי, אז הם יתאחדו ייחוד מלאכותי. מה הבעיה בייחודים מלאכותיים כאלה? שבייחוד לרוב הגורם הקיצוני יותר הוא מי שנותן את הטון. ואנחנו רואים את זה ברשימה המשותפת, ששם הבלד מטילה וטו על כל צעד של התקרבות למיינסטרים. אתה רואה פוליטיקאי כמו איימן עודה, שהיה פעם יותר מתון או קצת יותר מתון, עובר תהליך של בלדיזציה. ככל שהזמן ממשיך, אתה רואה את זה בצד השני. האיחוד בין בן גביר לסמוטריץ' שהיה אמור את איחוד טכני. בפועל אתה רואה שכל מפלגת הציונות הדתית עוברת בן גביריזציה. וזה לא בגלל הפרסונות, זה בגלל דינמיקה, זה בגלל בעיה מבנית, שכשיש לך איחוד והוא צריך לשרוד, אתה צריך איזשהו פיוס בין כל הגורמים, קו משותף. מי שיותר קיצוני, יותר סיכוי שהוא יתאבד ויהרוס את כולם ויפרוש וימוטט את כל המבנה. לכן אתה צריך יותר לפייס או להשקיע יותר בפיוס אותו גורם קיצוני, וכל הקו הולך לכיוון שלו. לכן אני חושב שאין מנוס מפוליטיקה מפוצלת, זה ישראל, זאת החברה שיש לנו, אי אפשר להחליף את העם.
ואי אפשר לעשות איזה שילוב של כמה שיטות ביחד? זאת אומרת, במקום שאני ואתה נצטרך לזקק את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם לכדי פתק אחד, אז יהיה פתק אחד לשופט בבית משפט השלום, בתחום הפלילי, שאני מאוד מסכים, נגיד, עם זה שהוא שומר על זכויות הפרט, ולא נותן יותר מדי צווים לכניסה לבתים, כמו בארצות הברית, ויהיה פתק באמת בשביל ראש עיר שמנהל את התקציב שלו, ולא תלוי כל כולו במשרד הפנים כמו היום, שחוץ מאיזה 10 רשויות שנקראות הערים העצמאיות, צריך חתימה של שר הפנים על כמעט כל דבר ודבר שראש עיר עושה, ויהיה פתק נוסף לחבר מועצה של ראש העיר, שגם הוא לא יהיה באיזה קואליציה אוטומטית, כמו ברוב הערים בישראל, יש קואליציה של כמעט 100% מחברי המועצה, הם יושבים בקואליציה של ראש העיר, ואז הם בעצם אופוזיציה אפקטיבית, שוב, בגלל בעיות מבניות בישראל. וחוב וחוב, זאת אומרת, יש עוד הרבה תפקידים שחסרים.
הייתי מפריד בין שתי ההצעות שלך. אני מתנגד באופן מוחלט ונחרצות לבחירה של שופטים. זה יערוס את כל העניין של הגורם האריסטוקרטי, שנחוץ כדי לבסס את המערכת. האם צריך לעשות שינויים בוועדה למינוי שופטים? לא שולל את זה. האם צריך שנות שיטת הסניוריטי, ששופטים נבחרים לפי הוותק? לא שולל את זה, לנשיא העליון. לא שולל את זה. אני לא מוכן שיהיה בחירות לתפקידי שופטים. מכיוון שזה יהפוך שופט להיות פוליטיקאי לכל דבר, ואני לא מוכן ששופט יחשוב אם הוא עומד לשלוח מישהו למאסר עולם. האם זה פופולרי כן, עבור הציבור שולח אותו או לא?
איך זה בכותרות? איך העיתונאי הזה והזה יגיב?
לחלוטין. ההצעה השנייה שלך, אני יותר אמביוולנטי לגביה. כלומר, עצמאות תקציבית של ראשי ערים זה דבר שהוא בעיקרון טוב, כי תמיד טוב לשים סמכות ואחריות ביחד. אם ראש העיר יכול לנהל את התקציב שלו כמו שצריך, בלי התערבות חיצונית, זה יכול להיות יותר טוב. ואני אומר לך מה הפחד שלי. הפחד שלי הוא שארגוני פשע באיזשהו שלב יתחילו להשתלט על העסק, כמו שקורה עכשיו במגזר הערבי, ודרך אגב קרה בעבר גם המגזר היהודי, וכדאי להביא למאזינים את הדוגמה של נהריה. נהריה זה היה מקרה המובהק, שארגון הפשע של מיכאל מור פשוט השתלט על העיר. השתלט על העיר באופן מוחלט, שלט בה. עד כדי כך ש... שוטרים שניסו לפעול נגדו, הגיע אז מפקד חדש מתל אביב שחשב שהוא יכול לבוא ולחתור למגע עם הארגון של מור, שוטרים התחילו לקבל רימונים על הבתים שלהם בלילה, איפה שם, בסופו של דבר מי שראה את הסדרה השוטרים, היא עשתה דרמטיזציה מאוד יפה של הפרשה האמיתית הזאת, שוטרים התחילו לשים מטענים, מתחת לכלי הרכב של בחירי הארגון של מור, כלומר הם הבינו שהדרך היחידה שלהם מתמודד עם העבריינים האלה, זה להפוך לעבריינים בעצמם, זה נקרא פרשת השוטרים הנוקמים. בסוף הביאו יסם, וממש השתלטו על העיר הזאת. אבל ברגע שארגון פשע מתחיל לשלוט במכרזים, הוא מעלה חיימים על מספיק אנשים כדי להשתלט על מכרזי עירייה ומכרזי בנייה בהמון כסף, לך תעקור אותו משם.
וחל... שוב, עם הכלים הפרוצדורליים שדיברנו על החשיבות שלהם, שבעצם פרוצדורת החוק הפלילי, איך היא אמורה להתקיים ולשמור תוך כדי לזכויות ולא להרשיע אנשים חפים מפשע.
נכון.
זאת הבעיה.
ולכן לפעמים צריך קצת להרחיב אותה. תמיד צריך להיות אופציה של מצב חירום, מין כיסא מפלט של מצב חירום בכל מערכת, ועכשיו לכן בא, למשל, רוצים להתמודד עם בעת הפשע המגזר הערבי. זה נהריה כפול 10.
אם לא יותר. כי כמעט אין אוכלוסייה בלתי מעורבת במובן הזה שהחברה הערבית היא מאורגנת סביב איזשהו יסוד חמולתי. זאת אומרת, once תקפת מישהו אחד מהחמולה, אז השאר לא כל כך אדישים כלפי זה.
אני חושב שזו טעות. לדעתי, התופעה הזאת צמחה דווקא בגלל התפוררות של המבנה החמולתי. הדור הזה, שאנחנו ראינו אותו גם במאומות מאי, ואנחנו רואים אותו גם כחיילים של ארגוני הפשע, לא ראשי ארגוני הפשע, אבל יותר הבריוני השטח. זה דור של צעירים שהוא מזלזל בכל הסמכויות המסורתיות של המגזר, גם הדתיות, גם הפוליטיות, גם המשפחתיות. והבעיה היא שהמבנה הזה יתפורר מספיק כדי שלא יהיה לאנשים ספציפיים שליטה בציבור, אבל הוא לא התפורר מספיק, כדי, הוא עדיין קיים במידה מסוימת כדי ליצור איזו נאמנות מסביב לפושעים. זה מצב ביניים כזה, מאוד מאוד קשה.
האמת, עקיבא ביגמן שחקר קצת את הנושא מול החברה הבדואית באזור שבו הוא גר דווקא ביתר סט, הוא אמר אצלנו האזור לא בער, בגלל שהראשי משפחות, שהם גם ראשי ארגונים, החליטו לא להעביר, היה להם אינטרסים כלכליים של ייצוא של גרס לתל אביב, שהעדיפו שהמשטרה לא תיכנס שם ותתחיל חקירות או דברים יותר מדי, אז העדיפו שהאזור הזה יהיה שקט, ומה שנקרא שיתוף פעולה כזה בשתיקה עם המשטרה.
שם הם שלטו. עכשיו, בשביל שפושע יעשה את השיקול, אני לא רוצה שיכנסו אל העסקים, אז נשמור את השטח שקט, זה אומר שיש לו שליטה בביריונים של השטח, אבל זה לא קורה בכל מקום. יכול להיות שיש מקומות שהוא יכול לשלם להם כדי שהם ירצחו מישהו, אבל הוא לא יכול לומר להם, תישארו בבית ואל תתפרו. יש פה איזושהי התפרקות של סמכות, פלוס סמכויות פשע שקיימות. מצב ביניים מאוד מאוד לא בריא. למה אבל השוויתי לנהריה? במובן הספציפי, שברגע שארגוני פשע השתלטו על מקום מסוים, מאוד מאוד קשה לעקור אותם משם. ולכן ההצעה שהצעת, אני חוזר אליה, אני מאוד מאוד מפחד שזה יכול לעודד תהליכים כאלה. אבל מה הפתרון שלי? אני לא יודע. זה כבר בפרטים הטכניים. איך עושים רפורמה כזאת?
כן, אבל בואו באמת נחזור רגע באמת לנושא של השיחה, כדי שיהיה ברור לכל המאזינים, איך הגענו לדבר על נושאים שהם לכאורה צדדיים, או הם לא בעיקר נושא. הנושא הוא מה תפקידן של אליטיות בדמוקרטיה ליברלית. ואתה סובר שצריך בצורה כלשהי להגביל את הרוב השרירותי מליצור מצבים שבסופו של דבר ידרדרו לידי מנהיג חזק ועריצות. עכשיו, השיטה המקובלת בישראל שלהרבה מאוד גם תלמידים של משפטים, תלמידים אפילו של תואר ראשון ושני במשפטים, לא מבינים את המצב הזה הרבה פעמים, וקל וחומר תלמידי אזרחות של תיכון, שהדרך זה לא שהדרך היחידה להגביל את הרוב, זה על ידי שישב מישהו חכם עם שיקול דעת. אפשר גם על ידי השיטה להגביל את הרוב. שיטה זה יכול להיות או הפרדת רשויות אופקית, כלומר הפרדת רשויות שבה יש בתי משפט ויש פקידות ויש הפרדה בין הכנסת לבין הממשלה, ויש הפרדת רשויות אנכית. זאת אומרת, שעצם זה של יש אוטונומיה כלשהי לראשי ערים, לראשי מחוזות וכו וכו, שהיא מנותקת מהממשל המרכזי, זה גם מאוד מגביל את הכוח של הממשל המרכזי, ולא מאפשר את אותה עריצות כזאת.
תראה, מה מונע מהממשל המרכזי לשנות החוקים האלה? ברגע שאתה עושה מערכת כזאת, הרי היא לא נצחית, אפשר לשנות אותה. אם אין משהו שמגביל את היכולת של הממשל המרכזי לקבוע מה החוקים, אז לא עשית כלום. מכיוון שאם יש איזונים, יהיה אפשר להפר אותם. מה תעשה להם? כלומר, צריך בכל מקרה, גם בכל מערכת, שיהיה איזה גורם שיוכל לאכוף את קיום החוקים. ולא, ולמנוע מבעלי הסמכות לשנות את החוקים באופן גחמני ושרירותי.
נכון, אבל נגיד בארצות הברית אנחנו רואים שהשיטה היא שיטה באמת שמשתמשת גם בהפרדה מוסדית, נגיד כתבת בצדק בתוך המאמר, שיש הפרדה בין שני בתי מחוקקים, זה דרך, כתבת, זה סוג של איזון שנועד להקות את חודו של רצון העם, נכון. ולאזן אותו באמצעות אליטות חזקות. הדבר הזה גם כתוב בפדרליסט, שבאמת האבות המייסדים של ארצות הברית לא ממש סמכו על העם, ועל הרצון שלו מדי פעם לבוא ולפתור בעיות אחת ולתמיד, ולעשות שינויים בצורה קיצונית, ובצורה החלטית, ובצורה שתסכן זכויות, או תסכן אינטרסים, או תסכן את ההמשכיות בכלל של המשטר. והם אמרו, אוקיי, אנחנו לא נושיב איזה מישהו חכם שיפעיל שיקול דעת, כמו אצלנו בשיטה הישראלית, שתמיד דברים מגיעים לאותם חכמים בבגץ, ש אמורים לשפוט כל מקרה לגופו, אלא אנחנו נגביל על ידי זה שיש שני סוגים של בחירות עם שני בתי מחוקקים, ובתקופה שלהם שהפדרליסט נכתב וגם במאה השנים הראשונות לארצות הברית, הסנאט בכלל לא נבחר על ידי העם, הוא נבחר על ידי בתי המחוקקים של המדינות, שזה עוד יותר הפך אותו לגוף אריסטוקרטי כזה, מרוחק מהעם, שלא צריך לעשות קמפיינים של בחירות אדירים, אלא לדבר עם אנשים באחד על אחד במשרד ולסגור עסקאות, על פי באמת ההתאמה לתפקיד.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
תראה, אני חושב שזה עוד דרך. זה עוד דרך לשים יסוד אריסטוקרטי, חלוקה לשני בתים. אני דרך אגב הצעתי את זה בישראל. כתבתי מזמן מאמר בינשוף, אתה זוכר את בית זה בית של המחאה החברתית, כתבתי מאמר שקראו לו בית זה בית לורדים, והצעתי להקים בית עליון בישראל, אבל אני חושב שזה לא מספיק, וגם בארצות הברית יש בית משפט עליון, זה טוב שיש שני בתים, אבל עדיין אני חושב שצריך בורר מחוץ למערכת. אחרת להערכתי יכולה לצאת מאיזון, בטח בחברה שהיא כל כך מפוצלת כמו ישראל, והכי מדיג, בחברה שיש בה מספיק אנשים שרוצים לשלול זכויות אזרח מקבוצות אחרות. זה למשל דבר שמחייב בורר, שימנע את זה.
בהקשר של בחירת שופטים, אפשר לומר שעניין בחירת השופטים מצוי במחלוקת ברחבי העולם, מי ראוי שיבחר שופטים? האם זה בית המחוקקים, נגיד הסנאט, האם זה הנשיא שצריך לבחור שופטים? האם זה איזה ועדה שיש בתוכה יועצים מקרב השופטים הקיימים, או ועדה שבה הם אשכרה מרימים את היד, כמו בישראל? לגבי פיתורי שופטים, שזה גם מה שנגעת בו במאמר, אני חושב שבכל המערכות בעולם נהוג שלא מפטרים שופטים בצורה כלילה ופשוטה כזאת, והכנסת זה כאן לתוך המאמר שלך שאמרת שחלילה יפוטרו שופטים, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא לא בדיון בכלל. זאת אומרת, אין כמעט בשום מקום דמוקרטי בעולם דיבור על לפטר שופטים, יש דיבור על איך ממנים, אבל אין דיבור על לפטר. זאת אומרת, לפטר זה בכלל מחוץ לחלון האוברטון שאנחנו מכירים.
תראה, יש בישראל אנשים שאומרים שצריך להעמיד את השופטים לדין. לא רק לפטר, אתה מכיר את הסיסמה יועמד הבגץ לדין?
כן, סטיקרים כדרכם של סטיקרים.
ולא, תראה, יש לי עמית באוניברסיטה העברית, פרופסור למדעי המדינה, ביביסט, שהוא אומר שצריך להעמיד את מנדלבליט וכל שופטי בגץ לדין עם טריבונל. אז בן אדם מאוד מכובד שחושב ככה. יש, ואני חושב ש...
זה מנומק, דרך אגב...
כן, אם תקרא את הדברים שהוא כותב.
הוא כותב, ממש, לא בשיחות בחדרים אפלים.
כן, לא בשיחות בחדרים אפלים, כותב באופן פומבי וידוע, דמות מאוד ידועה באוניברסיטה העברית. אז אני חושב שבדיוק כדי למנוע דבר כזה, צריך את הבורר. עכשיו, מה הבעיה עם כלי חירום כאלה? שמי שמפעיל אותם בדרך כלל לא לוקח בחשבון שמתישהו הכוח ייפול בידי הצד השני, okay. והוא עלול להפעיל אותם נגדו.
האמת זה כלל חשוב, שכאן בכוונה אני אצל אותך, שבכל מדיניות ציבורית ראוי שנחשוב עליו. זאת אומרת, כרגע יש ויכוח כזה או אחר, ובאמת ראוי שנחשוב מה יקרה עם הכוח הזה שכרגע יש לצד השני, ייפול או בידיים שלנו, או בידיים של צד ג', וככה ראוי לעצב מערכת, ככה שהיא תוכל להתאים, גם אם האויב שלך כרגע ישתלט על הכוח, ואתה תגיד לעצמך, כן, אני מוכן לחיות באותה מדינה, אפילו עם אותו אחד שאני לא אוהב, קיבל את הכוח לידיים שלו.
כן, זה בדיוק ככה. אני אתן לך דוגמה. בכנס השילוח, שהיה לי הכבוד לדבר בו, היה, אני חושב, קצין משטרה בכיר לשעבר, שקראו לו פיני יחזקאלי, שהציע, כדי לפתור את מה שהוא רואה כבעיית החתרנות במגזר הערבי, להשתמש במושג סובייטי של חתרנות פוליטית. ואני אמרתי שם שמי שיתחיל להשתמש בחוקים סובייטיים, ייתן גם לצד השני לעשות את זה, ובסופו של דבר נמצא את עצמנו חיים בברית המועצות.
כן, או עם הגבולות שלנו, נמצא את עצמנו במלחמת אזרחים, שתדרדר לכיבוש אלים של הצד השני.
עכשיו גם, ברגע שיש כוח שרירותי, של הפעלת סמכות, ואף אחד לא יכול לבלום את בעל הסמכות, גם חוקים מאוד מאוד תמימים יכולים לשמש כחוקי עריצות. אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה...
כן, תן דוגמה לחוק הזה.
הנה, קח דוגמה מפרשת אלי כהן. אלי כהן, זיכרונו לברכה, ומעט יודעים את זה, אני פשוט כתבתי על זה...
המרגל.
המרגל, הישראלי בסוריה, האיש שלנו בדמשק... אני חושב שמעט מאוד מאזינים יודעים על מה הוא בדיוק הוצא להורג, כי אני קראתי את כל פסק הדין ופרוטוקול המשפט בשביל איזשהו מחקר.
יש לך ערבית סורית?
ערבית ספרותית כמובן, כן. ודאי. אז פסק הדין, הוא הוצא להורג על כניסה לשטח צבאי סגור.
אני חושב שרוב הבדואים בישראל נכנסו לשטח צבאי סגור.
כן.
או גרים בשטחים צבאיים סגורים.
ההגדרה הייתה שטח שאסור לאויב להיכנס אליו. אני עד עכשיו זוכר את ההגדרה. עכשיו, פשוט לא היה חוק ספציפי במקרה הזה שהיה אפשר להשתמש נגדו, אז מצאו משהו. הנקודה היא ש... ומי שמכיר את המשפט הזה יודע שהוא היה מספח בכל מובן שהוא, לא נתנו להגן על עצמו בשום צורה. ברגע שיש שלטון הריצות, לא משנה מה כתוב בחוק. זאת הנקודה שלי. תמיד אפשר להשתמש בכל סעיף חוק איך כן, שרוצים.
אני ארסופג הכל, כמו שאומרים עורכי הדין. כן. זה דבר מוכר, והאמת היא זה הרס של שלטון החוק. זאת אומרת, אני חושב שבשם איזושהי מלחמה על כוח, אז יצא שבית המשפט העליון וכלי התקשורת ועיתונאים בכירים ופוליטיקאים הרסו ביחד כולם את מושג שלטון החוק. מושג שלטון החוק הוא מושג שאומר ככה איכשהו התפרש במשפט המקובל לאורך מאות מאות שנים, שיש חוק, אתה אמור לדעת פחות או יותר מה כתוב בו, או אתה אמור לדעת לקרוא אותו כי הוא ברור, ויש איזושהי צפיות ממה שופט יפסוק, אם נעשה מעשה כזה וכזה, מה יקרה אם החוק הזה ייושם? הצפיות זה בעצם הדבר הכי בשלטון החוק, שאתה יודע מה העונש פחות או יותר על כניסה לשטח צבאי סגור, כמובן זה לא הוצאה להורג. ואתה יודע פחות או יותר מה הפרשנות הנכונה של הדבר הזה, כי הרי אני ארסופק הכל, ואפשר כל דבר לפרש בצורה יצירתית ולוליינית. וגם אם כרגע אתה רוצה לראות צדק באותו משפט, ואתה רוצה להוציא את אלי כהן להורג, אז משטר דמוקרטי, אם לא היה לו את החוק הספציפי הזה, הוא לא היה מנסה למצוא באיזו לוליינות סעיף אחר שאולי איכשהו נכנס בו, אלא פשוט אומר, אוקיי, במקרה הזה הפסדנו למרגל במשחק, כי הדמוקרטיה חשובה לנו יותר, ההליך התקין חשוב לנו יותר.
תראה, אני מסכים בעיקרון, צפיות זה דבר מאוד מאוד חשוב, לעיקרון אני מסכים, רק מה, אני חושב שהתפיסה שחוק יכול להיות פשוט ומילולי, בלי צורך הפרשנות, היא תפיסה נאיבית. אני אתן לך דוגמה, השופט ברק התחיל למעשה את כל המסע הפרשני שלו, מי שמכיר את הציטוט המפורסם, שמילות החוק הם לא מבצרים שאפשר לכובשם באמצעות מילונים, היה במקרה שברור שצריך לפרש בו את החוק. היה אסיר, זה נראה פסק דין מזרחי אם אני זוכר, היה אסיר שיצא לחופשה חוקית מהכלא ופשוט לא חזר. ואז היה קשה להרשיע אותו לפי מילות החוק של בריחה ממשמורת חוקית. כול מעשה לא ברח משום מקום. והשופט ברק החליט להרשיע אותו, כי ברור שתכלית החוק זה למנוע מאסיר להיות מחוץ לכלא שהוא אמור להיות בו. ואתה לא יכול, בגלל העניין המילולי, לפסוק באופן שנוגד את התכלית הברורה של החוק. והמציאות תמיד מביאה לנו המון המון מקרים מורכבים. שבהם לא ברור בדיוק למה החוק התכוון, והאם המקרה הזה חל בפנים. אתן עוד דוגמה. יש בחוק הישראלי עונש יותר חמור על התעללות מינית בבן משפחה, מאשר על סתם התעללות מינית. עכשיו היה מקרה שמישהו לכל הדעות התעלל מינית, והוא היה גרוש של הדודה, אבל הוא בפועל חי איתה. עכשיו, האם זה נחשב דוד כהגדרתו בחוק, או לא נחשב דוד? בכל המקרים האלה אין לך מנוס מפרשנות, מכיוון שהעולם הוא מסובך וכאוטי וחי, והמילים של החוק הם מילים קבועות, מודפסות על נייר. האם במקרים מסוימים בית המשפט הישראלי לקח את העניין הזה של פרשנות התכליתית רחוק מדי? כן, אני מסכים. מה שאני מנסה לטעון פה זה שאי אפשר בלי פרשנות.
כן, זה אין ספק שאי אפשר בלי פרשנות, ואנחנו לא בעד גישות, נקרא לזה, נאיביות. שאלה היא באמת, עד איפה לוקחים את זה? ולפעמים נראה לנו שהתוצאה צריכה להיות ככה, וצריכה להיות, נגיד, לתת עונש חמור לגרוש של הדודה, או לתת עונש חמור לאותו אסיר שניצל את החופשה לצורך בריחה. השאלה היא, האם אנחנו בדרך לאותן תוצאות רצויות בעינינו? אני חושב שכל המאזינים יסכימו שראו להחמיר בעונשו של הגרוש ובעונשו של האסיר, גם אם הם לא נכנסים למילות החוק בצורה פשוטה. אבל השאלה היא, האם בדרך אנחנו לא מחנכים את המשפטנים בדרגי הביניים, את השופטים בית משפט השלום, את העורך הדין שלנו, לזה שבסופו של דבר החוק הוא משהו מאוד מאוד נזיל, שניתן לפרש אותו על פי הרצון, התכלית האובייקטיבית. התכלית, פרשנות תכליתית, שאותו שופט רוצה כרגע להגל זו תוצאה שהיא קשירה יותר בעיניו.
יש פה שתי קיצוניות, וצריך תמרן ביניהם, אין מה לעשות. אני גם לא רוצה, מנגד, לחיות במערכת, שבו שופטים לפי מילות החוק המדויקות, בלי שום קשר לתכלית של החוק, מה תהיה התוצאה? שיהיו המון המון תוצאות של צדק, אנשים שאמורים להיות מורשעים ולא יורשעו, ואנשים שלא אמורים להיות מורשעים וכן יורשעו, כי הם יפלו על איזשהו ניסוח. הפרשנות היא למעשה דרך לגשר בין עולם כאוטי מורכב ולא צפוי, לבין חוק שהוא כתוב וקבוע. אז האם לא צריך לקחת את זה רחוק מדי? לא, לא צריך לקחת את זה רחוק מדי, דעתי זה צריך להיות מובנה, ואני חושב שאם אתה מסתכל על הפסיקה, תהליך הפרשנות הוא מובנה. אני מפנה את המאזינים למאמר של השופט סולברג, בשילוח, לדעתי. שם הוא התווה הצעה על איך צריכה את הפרשנות הזאת.
הפרשנות בדין המנהלי, כלפי החלטות מנהליות של פקידים או של שרים, הוא עושה את ההבחנה הזאת.
בדיוק. ואני חושב שהוא צודק. זה דוגמה לצורת הדיון שאנחנו צריכים לנהל. וזה לא צריך להיות או מילוליות מוחלטת, או פרשנות שהשופט עושה מה שהוא רוצה, אלא השטן פה נמצא הפרטים הקטנים.
כן, אז כמו שכולכם בטח שמתם לב, הדיון ביני לבין דני, הוא בעצם מציב את נקרא לזה מפת הדרכים, ואת הגבולות הדיון, כי בסופו של דבר כן יש מחלוקת, וראוי שתישאר דרך אגב המחלוקת, לא רק היום, אלא גם עוד 20 ועוד 100 שנה, כי תמיד עיצוב הגבולות של בין של המשפטנים, בין של הרשות שופטת, מול רשות מבצעת, מול הממשלה, מול ראשי ערים, הדברים האלה הם ראויים שהם ישמרו, ראוי שהם ישמרו במתח מתמיד, כי רק ככה בעצם נוכל לדייק את הדמוקרטיה שלנו מעשור לעשור, ומדי פעם לשנות כללים כאלה ואחרים, מדי פעם אולי לקבע כללים שונים מהם, כמו נגיד בגישה האמריקאית שיש חוקה, שנועדה לפחות את המסגרת, את כללי המשחק לקבע, ועל כך אני מודה לך שהגעת ושסיפקת לנו את הקרפורי לדיון בינינו, אז תודה רבה.
תודה רבה תמיד.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.